תשמעי, אנחנו ערב סוכות, בעוד יומיים נחוג אם ירצה השם את חג הסוכות, זמן שמחתנו. כן, ותוך כדי זה שאנחנו מדברים בחוץ בונים את הסוכה, והיא הולכת ונבנית בעזרת השם, שתהיה סוכת שלום.
אמן.
ואנחנו מדברים על חג הסוכות. חג הסוכות, אתם יודעים שבדרך כלל בחז"ל ידעו בשמות של החגים להכניס את המהות של החג. אז נשאלת שאלה, מדוע חג הסוכות ולא חג הסוכה? למה המילה סוכות נזכרת בלשון רבים? לא. לגבי חג השבועות, הדברים ברורים, סופרים שבעה שבועות.
זה
לא, זה לזכר הסוכות שהיו בונים. נכון, אז זה אחד התירוצים. אבל בואו קודם, לגבי שבועות, אנחנו מדברים על שבועות ברבים, כי היו סופרים שבעה שבועות. חג המצות, אנחנו מדברים על מצות ברבים, אנחנו שמים שלוש מצות על השולחן. זה ברבים. וחג הסוכות, וכל בן אדם בונה סוכה אחת. אין מצווה לבנות יותר מסוכה אחת לכאורה. אז למה סוכות? אפילו למאן דאמר שזה לזכר הסוכות, שיש גמרא במסכת סוכה, דף י"א. שם יש מחלוקת רבי אליעזר, רבי עקיבא, האם סוכות זכר לענני הכבוד, או זכר לסוכות שבני ישראל עשו כשיצאו ממצרים. כך או כך, זה לא תירוץ למי שהיום מקבל מצווה לבנות סוכה, למה שהחג שלו יקרא חג הסוכות. הוא בונה סוכה אחת, למה לא חג הסוכה? אז אמנם יש, אז אמרנו, כל מיני תירוצים. זה אחד התירוצים, זה באמת סוכות, זכר הסוכות שדיברנו. יש תירוץ שאומר שלעתיד לבוא, מי שהיום בונה בדיוק, מי שהיום בונה סוכה, שהיום מקיים מצוות סוכה כהלכתה היום, אז הוא יזכה לסוכת אורו של לוויתן בעתיד, וממילא זה כבר כאילו עשה שתי סוכות, את הסוכה שהוא בנה היום, ועשה בהכנה לסוכה לעתיד לבוא, סוכת אורו של לוויתן. אנחנו אומרים, אגב, סוכות, כי אין סוכה שדומה לחברתה, אז כל סוכה היא בפני עצמה, ביחד יש הרבה סוכות. פי אריזל, אריזל אומר שהסוכה בפרי עץ חיים, אריזל, יש לאריזל כמה ספרים שכתב רב חיים ויטל. אז אחד זה נקרא שער הכוונות, ויש ספר שגם עוסק בטעמי המצווה, זה נקרא פרי עץ חיים. אמן. אז בפרי עץ חיים אריזל מסביר שהסוכה, איך נבין זה אולי קצת יותר, הסוכה היא אורות מקיפים. היא נותנת את ההגנה ההיקפית לכל השנה. אורות מקיפים, ובאורות המקיפים אין אור מקיף אחד, אלא יש כמה אורות מקיפים. כיוון שכך מדובר על סוכות, או יותר נכון לומר, יש כמה בחינות באור המקיף, ככה יותר נכון להגיד, אבל זה כמה בחינות. לכן אפשר לדבר לא על סוכה אחת או בחינה אחת באור המקיף, אלא כמה בחינות, כמה סוכות. הגנות הסביבתיות שלנו באופן כללי הן תמיד נעשות במעגלים, נכון? המעגלים הם הולכים וגדלים. הגוף שלי הוא מעגל ביחס לנשמה שלי, נכון? הנשמה ומסביבה גוף. המשפחה שלי הם המעגל ביחס לגוף שלי ולנשמה שלי, והקהילה שלי היא מעגל ביחס למשפחה שלי, לגוף שלי ולנשמה שלי, ובני העיר שלי הם מעגל ביחס לקהילה, למשפחה, לגוף ולנשמה, ובני העם שלי, הם, בני המדינה שלי, הם כמובן מעגל לבני העיר וכו', ובני העולם כולו הם גם מעגל. יש מעגלים שהולכים וסובבים את האדם גם מבחינה חברתית, גם מבחינה פיזית, גם מבחינות אחרות. אותם מעגלים קיימים גם כאשר מדובר בעניינים רוחניים ובהגנות רוחניות. ובהשפעות של הקדוש ברוך הוא אל האדם, זה נקרא אורות מקיפים.
גם עלייה רוחנית היא בספירלה.
נכון. דיברנו על זה כמה פעמים, שאנחנו מדברים תמיד על עלייה בספירלה. זאת אומרת, האדם עושה סיבוב, אבל כשהוא משלים את הסיבוב, הוא לא מגיע אל אותה נקודה, אלא אל נקודה למעלה מהנקודה הקודמת.
הסוכה,
אנחנו כל הזמן, כל החיים משתדלים להיות בעלייה. ערב טוב. אז הסוכה, למה סוכות? אנחנו מתחילים להבין, אנחנו מדברים על הגנות, אורות מקיפים, בחינות ואור מקיף. סוכה, השם סוכה, אנחנו כבר גם כולנו יודעים, חזרנו על זה הרבה מאוד. השם הזה מגדיר את המהות של החג. הוא כולל שילוב של אור פנימי, שזה כף וב, בגימטריה השם הוויה, כף וב, ואור מקיף, אור חיצוני, שהוא בחינת הכלי לאור הוויה, שזה סמך והי. זה השתי אותיות החיצוניות בשם סוכה, סמך והי, מכילות את שתי האותיות הפנימיות, שזה וב וכף, כן? כף וב, זה האור המקיף מחזיק את האור הפנימי. סמך אי מחזיק, סמך אי זה הכלי, והוא מחזיק את האור הפנימי שזה כף וב, או וב חף. סמך אי מה זה? שם עדנות, א' ד' נ' י' גימטריה, סמך אי. שם עדנות כביכול מכיל בתוכו את שם הוויה. זה נקרא, כששם מכיל שם, זה נקרא שהשם משולב בשם, יש שילוב, שם הוויה, ברוכה הבאה ניתה. שנה טובה ומבורכת. הפתעה נעימה. אז שם הוויה נכלל בשם אדנות. איך קוראים לשילוב הזה של שם הוויה באדנות? השילוב הזה נקרא, סליחה? השילוב הזה נקרא שם הוואי ועדנות. כששם הוואי נמצא בתוך שם עדנות, השילוב הזה נקרא אמן, כן, זה נקרא אורות בכלים, וזה גימטריה אמן, גימטריה מאכל, גימטריה מלאך, 91, גימטריה צדיק א', 91. אנחנו פוגשים את זה הרבה מאוד. אגב, זה לא החג היחיד שאנחנו פוגשים את השילוב הזה, אנחנו פוגשים את זה, האמת, בסידור, כל פעם שאנחנו אומרים ברוך אתה השם, ברוך אתה הוויה, אנחנו מסתכלים בסידור, רואים שם י' כ' ו' כ', שם השם כ' ו', אבל מוציאים מהפה שם אדנות, א' ד' נ' י'. ברוך אתה אדוני למדני חוקך. אבל אני בספר אני רואה י' כ' ו' כ'. מה אני מבטא? מה כלי? אדנות, א' ד' נ' י'. בראש אני עושה כוונה ששם הוויה נכלל בשם אדנות. ההתלבשות הזו היא יוד א', יוד של שם הוויה וא' של אדנות. נכון? ה' ד', ה' של שם הוויה וד' של אדנות. ו' נ', ו' של שם הוויה, נ' של אדנות. ה' יוד, ה' של שם הוויה ויוד של אדנות. אז יש לי שני יודים בקצה, יוד של מתחילה את שם הוויה ויוד שמסיימת את שם אדנות, ושש אותיות באמצע. זה מאוד חשוב ללמוד את השילוב הזה. מאוד. אחרי זה יש הרבה פירושים. אבל קודם כל זה גימטריה 91, זה צריך לזכור, תכף נראה במהלך השיעור אולי עוד איזה עניין או שניים. אז בעיקרון אנחנו אם ככה מבינים שיש שילוב של אורות בכלים בחג הזה. זה חג שמושגת או ניתן להשיג בו, יש לו פוטנציאל להשגת הרבה מאוד הרמוניה, כי זה אורות בכלים, לכן הוא נחוג גם בזמן שהוא משקף הרמוניה, זה התתוו בחודש, שבו יש הרמוניה מושלמת בין החמה ללבנה, בין השמש לירח, השמש מקרינה אור, והלבנה ב-15 לחודש מקבלת את כל האור של השמש, ומחזירה את כל האור של השמש לכדור הארץ. אז שני המאורות, גם המאור הגדול וגם המאור הקטון, מתפקדים כלפי כדור הארץ ב-100%. נכון? הלבנה לא גורעת, זה שהשמש מתפקד ב-100% זה תמיד. נכון? זה אין לנו בעיה. היא כל הזמן זורחת, שוקעת, אבל היא מהירה כל הזמן. אנחנו משנים את המצב ביחס אליה, אבל היא כל הזמן מהירה. הירח כלפינו לא כל הזמן מקרין את כל אור השמש, נכון? הוא זורח מאלף בחודש וגורע מתתוו. יש יום אחד, לילה אחד יותר נכון, לילה אחד שהירח מקרין את כל אורו אלינו, זה התתווה בחודש, הרמוניה מושלמת. לכן אגב, זה לא סתם שכל מיני אוהבים וזוגות ככה רומנטיים וזה, מוצאים דווקא את ליל הירח, זה מתאים ט"ו באב, לט"ו בשבט, לט"ו בניסן, לט"ו באדר, כן? אנחנו מוצאים שחגי ישראל, למעט ספורים, וגם זה עם הרבה הסברים, נחוגים בתתוו לחודש. חלים בתתוו, מהטעם שבמועד הזה ניתן להשיג הרמוניה. ניתן להשיג תפקוד שהמערכות הרוחניות מתפקדות עם האדם בצורה מושלמת. אז בחג הזה יש הרמוניה גם מהכיוון שאנחנו משיגים הערה, את הערה של הקדוש ברוך הוא, בכלים. הכלי באי הידיעה להשגת הערה של הקדוש ברוך הוא, זו הסוכה. יש בחג הזה את הסוכה ויש את ארבעת המינים. אנחנו היום מדבר על הסוכה. אני כבר ברחתי קודם. כן, זה אי אפשר לעשות במילה אחת, אבל נגיד ככה שההמשכה של אורות פנימיים נעשית באמצעות ארבעת המינים. אם אתם זוכרים, כי אתם ודאי זוכרים, אבל אני רוצה להזכיר לעצמי רגע, אתם זוכרים שפעם דיברנו על הנענועים שהם כמו לעשות חור בבריכה העליונה. זה כאילו דוקר את הבריכה העליונה ושפע פשוט נשפך פנימה. כן. זה נקרא אורות פנימיים. הסוכה זה האורות המקיפים, והשגת האורות הפנימיים נעשית באמצעות ארבעת המינים. כשאנחנו עושים הקפות כל יום בחג, אנחנו עושים הקפות שנקראות הושענות, כל יום אנחנו עושים גם הקפות. זאת אומרת, אנחנו משיגים את האורות המקיפים האלה בכמה אופנים, לא באופן אחד. אורות מקיפים ואורות פנימיים כל הזמן. זה העבודה של החג הזה. הכלי באי הידיעה, זה הסוכה. הסוכה זה מבנה רוחני יותר מאשר הוא פיזי. צריך לדעת את זה. הביטוי הפיזי שלה זה דפנות מכל חומר, יכולות לעשות מכל חומר, ובלבד שהם יעמדו ברוח מצויה, בגובה מינימלי של 10 טפחים, סכך עשוי מן הצומח, מהאילן, מנותק מהארץ, כן? מנותק מהארץ, כלפי כיפת השמיים בלי שום הפרעה בין הסכך לבין כיפת השמיים, כאשר צילתה מרובה מחמתה. הסכך צריך להיות באופן כזה שהוא ייתן יותר צל בתוך הסוכה מאשר שמש, אבל הוא לא יהיה מעובה יתר על המידה, אלא שצריך שיראו דרכו את הכוכבים, שלא יהיה מעובה דרך המידה. אז עוד פעם, כמה דפנות צריכות להיות בסוכה? אז יש בזה כמה דעות, אבל אני אתן לכם את כל הדעות, ברמז מאוד פשוט. סוכה, איך כותבים? בלי וו רגע, סוכה חסר וו, כותבים סמך חף היי. סמך זה 4 דפנות. חף, 3. 1, 2, 3. היי, 2. לא יודע לעשות זה עם האצבעות, A זה 2, ועוד טפח, זה הקאפ של ה-A, עוד טפח. הטפח, תשימו לב, לא חייב אפילו להיות צמוד לשתי הדפנות האחרות, אלא הוא יכול להיות במנותק. זה כל הדעות יש בדבר הזה, ועל כל אחד מהם יש לאדם על מה שיסמוך. אנחנו בסוכה...
אפשר
2 וטפח.
זה המינימום.
זה המינימום, 3 זה יותר טוב, זה מודר, וארבע, זה כמו חדר. כן.
הם חייבים להיות פתוחים?
הם חייבים להיות?
מתוחים?
או, עכשיו, הדפנות צריכות להיות כמו שגדרנו, עשויות מכל חומר, בנויות מכל חומר. אדם יכול להשתמש בקירות בנויים, רק להוריד את הסכך, להוריד את הגג, נניח יש לו גג רפיים, יש לו נניח פרגולה, מחוסה מלמעלה, ארבע קירות בנויים, אין שום בעיה, מוריד את הכיסוי מלמעלה של כל השנה, ושם סכך, יש לו סוכה, יש לו סוכה. אוקיי, נניח אצלנו בבית, הסוכת שינה, זו סוכה שאנחנו ישנים בה, סוכה שאנחנו עשינו רק לשינה, סוכת שינה אנחנו רק שמים סכך. יש פרגולה, שמים רק סכך למעלה, שלום. זהו. אחרי כן, זה צריך להיות דפנות שהם, עכשיו זה יכול להיות כל דופן, אדם יכול לקחת חביות, סתם לקחת חביות, להעמיד חבית ליד חבית, דופן. יכול לקחת עצים, עצים, לטות, לטות, ארבע לטות, בין לטה ללטה שלושה טפחים, יש פס, פס, פס ופס, כן, ארבע לטות, שלושה טפחים בין לטה ללטה, זה נקרא לבוד, כאילו יש לו דופן סגורה. עכשיו, הסוכה יכולה להיות יותר גבוהה, זה גוד אחי, והדופן עולה כאילו עד למעלה. תתלו אחרי זה, כשאתם יוצאים פה בסוכה, אתם תראו בדיוק את הדבר הזה. המבנה של הסוכה מושלם באופן הזה. אם אדם שם סדינים, אדם שם סדינים, אז הסדינים, הם לא עומדים ברוח מצויה, לכאורה הם מתנדנדים. עכשיו, אם התנודה שלהם היא יותר מטפח, כנראה שכל סדין יש לו את המתיחה הזו בגודל של סוכה, יש לו את הגמישות הזו. אז הוא לא עומד בהגדרה של דופן. מה עושים? היום בסוכות שמוכרים, אני חושב שבכל הסוכות היום כבר עושים, מותחים איזה שלושה או ארבעה מיתרים כאלה לרוחב הסוכה מסביב, לדפנות, וזה עושה את הלבוד, מה שאמרתי לכם קודם עם הלטות עץ האלה, אז במקום זה עושים את זה עם איזה מתיחה של סרטים, שהם לא זזים, הסרטים האלה, ויצרנו את הלבוד, ואז הסדין הוא רק לקישוט, הוא לא נצרח, באמת הלבוד מספיק. עכשיו אם כבר עושים דופן, אז עושים, יעשו אותה באופן כזה, כמו שדיברנו, שהיא לא נעה ברוח מצויה. וגם שחתול, או בגמרא זה מופיע בתור גדי, כן? אבל בימינו זה, בימינו זה פחות מצוי. אבל שחתול לא יעבור דרך ברווח שיש בין הדופן לרצפה. צריך להדר. לא לתלות קישוטים, לא כדאי לתלות קישוטים מהסכך עצמו, אלא מהדפנות. למה לא מהסכך? כי אז יוצא שהקישוט, הקישוט הוא בין הסכך לבינך. הוא חוצץ, נכון? והקישוט עצמו הוא לא מן הצומח. הוא מקבל תומה, ופתאום אי אפשר לשבת מתחתיו, ואי אפשר לישון מתחתיו, כי אתה לא נמצא כאילו בסוכה. אז מומלץ לא לעשות את זה בצורה הזו, ואם מישהו רוצה ממש לעשות, אז שיראה בפרטי הדינים איך לעשות את זה ככה, שהוא ישתלשל בצורה כזו, במידה כזו, שזה פחות בעיה. אבל רצוי שלא, אפשר להסתדר לו, גם לא לתלות את שבעת המינים, לא לתלות כך שהם משתלשלים את זה, אלא עושים את זה בצורה, להדר. אז אם כבר, אם מרגישים ממש צורך חזק, אז לעשות את זה בפינות או באיזה מקומות שלא ישנים או לא יושבים תחתם. זה הסוכה, כפי שאמרנו שהיא מבנה רחמני, היא ממש מעין חללית כזו, שאדם נכנס פנימה, כל הגוף, מכף רגל ועד ראש, הוא שרוי בתוך המצווה. כמו שהכנסת אותו עכשיו למקווה, כמו שמקווה זה לא סתם מים, בן אדם סתם נכנס למים, הוא נכנס ממש למבנה רוחני, אז אותו דבר זה הסוכה, אדם נכנס למבנה רוחני, אז המבנה הזה חייב להיות מוקפד, אם בחללית אתה מבריג בורג אחד לא נכון, כל החללית יכולה להתפוצץ. פה החללית לא מתפוצצת, אבל היא גם לא נוסעת. אם משהו נעשה לא נכון, החללית הזו לא נוסעת. אתה יכול לשבת בסוכה, ולדמיין דמיונות עם עצמך, ושום דבר לא קורה, כי לא בנית אותה באופן קשה. נניח, לצורך העניין, שמת שכח לפני ששמת דפנות. אם שמת שכח לפני ששמת דפנות, בסוף יש לך גם דפנות וגם שכח. אבל אתה נכנס ממנו לסוכה הזו, אתה יכול להיכנס גם לחדר סתם בבית באותה מידה, לא קרה כלום, שום דבר לא קורה. קודם דפנות, אחר כך שכח. הכל זה, כי יש בזה עניין רוחני, לא סתם, לא המצאות. לא, קודם הדפנות, הקירות, ו... קודם ברור שתקרא להציג את השלד, ושמת את זה. כבר ראיתי את זה, כמה ראיתי כאלה?
שהרכיבו את המשכן במדבר, ויש סדר מסוים איך להרכיב אותו.
אז על אותו משקל, על אותו משקל, אנחנו לא בונים משכן, אנחנו בונים סוכה בהדיה, בדווקא זה סוכה ולא משכן ולא משהו אחר, אבל זה נכון שזה על אותו משקל, כמו כל דבר, להלכה, הלכה זה מלשון הולכה. האופן שבו הקדוש ברוך הוא מוליך את האור, את השפע אינסוף, ברוך הוא, לחיים שלנו. ההלכה היא מאוד מדויקת.
מה זה הלבוד?
הלבוד.
המיתרים.
המיתרים? כן. שכן שלי שנה שעברה, הרכיב את הסוכה, אמרת את הסוכה פסולה, כן את המיתרים האלה מסביב.
קנה המיתרים.
לא, עשיתי אותה חוד מסביב.
עכשיו צריך לנהל את
הסוכה, אם לא אין סוכה.
נכון.
מה לעשות במקרה הזה?
במקרה כזה, אם מישהו כבר שם שכח ועוד לא עשה את הלבוד, או לא עשה את זה, אז לא קרה שום דבר. שם את הלבוד, עכשיו ניגש לשכח, מרים אותו, מנער אותו, כאילו מניח אותו עוד פעם. כן? אתה עושה את התנועה הזו, עושה את זה בכוונה שאני עכשיו מניח שכח, זה מה שהיה עד עכשיו, זה כלום, ואני עכשיו מניח אותו מחדש. אז... אנחנו חוגגים למעשה את חג הסוכות, גם בין אם אנחנו אומרים שזה זכר לענני הכבוד, ובין אם אנחנו אומרים שזה זכר לסוכות שעשו בני ישראל בצאתם ממצרים, אנחנו מדברים על זכר ליציאת מצרים. זה זכר ליציאת מצרים, או קשור באופן אדוק ליציאה ממצרים. חג הסוכות קשור באופן אדוק ליציאה ממצרים. נכון שמבחינת הזמן הוא לא נחוג בזמן היציאה ממצרים, כי יצאנו ממצרים בניסן, אבל הזמן אף פעם לא היה גורם מפריע בחיים של יהודי, כי בעולם התיקון הזמן לא חל לגביו. אז אנחנו עכשיו מדברים על המהות. במהות אנחנו קשורים ליציאה ממצרים, יציאה מעבדות לחירות, מעבדות לחירות, יוצאים מעבדות לחירות, זה אירוע משמח מאוד, זה אירוע שראוי לחגיגה. עבדות זה דבר מביש, עבדות זה דבר לא נעים, עבדות גורמת לאדם לתלות, תלות שהיא לא נוחה לאדם, לאף אדם, היא מביישת, היא לא נוחה לו והיא לא רצויה לו, והוא רוצה, הוא שואף להשתחרר ממנה. טוב, נורא נחמד, מה זה רלוונטי אליי? זה היה פעם ביציאת מצרים, היה מצרים, היה עבדות, היו עבדים, היום אין עבדים. אז התורה וחז"ל מלמדים אותנו שלא כך הם פני הדברים, אלא יש לאדם אדונים, והוא עבד, לצערנו, להרבה מאוד דברים. בחז"ל זה לעתים נקרא שם כולל יצרים, אנחנו עבדים ליצרים, אבל אם אדם יתבונן כל אחד בחיים שלו, אני מדבר על עצמי, אז איך הוא... הוא נמסר לשיעבוד לאדונים כמו כבוד מזויף, כמו הרגלים, כמו תפיסות עולם שגויות, כמו פרינציפים, עקרונות לא נכונים, כמו אפילו אם תרצו אמן, אפילו אם תרצו תדמיות ודעות קדומות שהוא ממש בונה בעשר אצבעותיו לעצמו ועל זולתו, כמו לדרך חשיבה שגויה. סגל לעצמו דרך חשיבה שגויה, הוא חושב שהוא חושב נכון, הוא חושב שהוא לומד נכון, הוא חושב, והוא משתעבד לאלילים האלה, משתעבד לאדונים האלה, והוא מגלה שהם נוחים לו. הם נוחים לו, גם אם הוא... ההבדל. כן. זה בדרך כלל עבד קשור להרגל. כי תשימו לב שכשעם ישראל, גם כשניתנה לו הזדמנות, כשמשה רבנו בא אליהם, אומרים, בואו נצא, בואו נצא. אז הם לא מתרצים לצאת. הם התרגלו. וגם כשיש תקלות אחר שהם יעשו, יש איזושהי תקלה, אז מיד מה הם רוצים? לחזור. לחזור אל ההרגל, לחזור אל המוכר, לחזור אל הנוח. אם אני בניתי לעצמי תדמית, או אם אני בניתי לעצמי איזושהי דעה, אם אני קבעתי דעה קדומה, אם אני יצרתי לעצמי פרינציפ בחיים, עיקרון, והתרגלתי אליו, אז מבחינתי הוא אדון, הוא שולט בי, אני כבר לא שולט בו. והוא אדון נוח, אני מכיר אותו. אני יודע איך להסתדר איתו. אני בניתי את המערכת החיים שלי לפי האדון הזה. אז עכשיו אתה בא אליי, ואתה אומר לי מי תשרי, או אפילו מאלול, תעשה תשובה, תחזור למקור, תחזור לשורש, תבחן את כל מערך העקרונות שלך, כל מערך התפיסות שלך, כל מערך המחשבות שלך, כל המערך של הערכים שלך, תבחן אותם מחדש, כאילו אתה נולדת היום, ותגל תשרי עם החלטות חדשות, ואחרי שבדקת את עצמך ופשפשת ועשית את כל מה שצריך, ביחס אל הזולת, ביחס אל הקדוש ברוך הוא, ביחס שלך אל עצמך, אל אשתך, אל הילדים, אל ההורים, אל האחים, אל הבוס, אל העובדים, כן, בכל המערכות החיים שלך אתה נדרש לעשות רענון, בדיקה יסודית, מאזנים, לבדוק את עצמך. אז זה לא לבדוק סתם, זה לבדוק בלי למצוא שצריך לתקן. צריך לתקן, עכשיו יש פתאום גיליתי שיש לי אדונים, אדון הכסף, אדון הזהב, אדון לא יודע מה. אני צריך לסלק אותו מהחיים שלי. אבל זה תכלית העניין. לא בדקתי ועשיתי מאזן עם עצמי ועשיתי אשמנו, בגדנו, גזלנו בשביל להישאר אותו בן אדם. מה אמרנו? אל תשיבנו ריקה מלפניך. הבקשה באבינו מלכנו, הבקשה באי הידיעה, אצל הספרדים היא מסיימת הבקשה, ואצל אשכנזים היא לא מסיימת, היא מסיימת את הבקשות שהציבור אומר עם החזן. אל תשיבנו ריקה מלפניך. לא להיכנס לתוך התהליך הזה ולצאת אותם אנשים, ריקים, לא לקחנו כלום איתנו. אז מגיע סוכות, כן, אנחנו אמרנו, בפסח יצאנו ממצרים, הכל טוב ויפה, אבל את העבדים ואת האדונים ואת הגבירים שיצרנו לעצמנו על החיים שלנו, אנחנו רואים בהם משען ומבטח ואנחנו שמחים בהם וכאילו הם מצילים לנו את החיים, את אותם אנחנו יכולים לסלק באמת בסוכות. וזה הנקודה. חג סוכות, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו צא להלכה, צא מדירת קבע וגור בדירת ארעי. צא, תזכרו שהצא הראשון זה היה הצא של אברהם אבינו, צא מהתגננות שלך, צא מהמחשבה שיש לך אדונים שנקראים כוכבים ומזלות. צא מתפיסה שגויה. צא משעבוד. כשאדם, לא מדבר על זה, לא אברהם אבינו, אבל אני רוצה להביא דוגמה של פשוטה שמקובלת היום, נפוצה לצערנו מאוד מאוד מאוד, של אסטרולוגיה. אדם הולך לאסטרולוגים ולאסטרולוגיות ולקוראים בזה וקוראים בהו וקוראים בבא, והוא הופך להיות משועבד לדבר הזה. הוא לא מסוגל כבר להתנהל, הוא לא יכול. הוא, אם הוא צריך לקבל החלטה אם לטוס לאיזה מקום, הולך לראות באסטרולוגיה אם זה נכון או לא נכון. לעשות עסקה, הולך לראות באסטרולוגיה אם זה נכון או לא נכון. להתחתן, הולך לאסטרולוגים. כל דבר. מה זה? שיעבוד, שיעבוד. למה שאדם ישעבד את עצמו למערכת מסוימת, כוכבים, מזלות, לא משנה מה, למה שיעשה את זה? זה נוח, זה משען, יש לי על מה להישען, יש לי איזה מבטח מזויף. בסוף זה חוזר ביטחון, ברור. בסוף זה חוזר באמונה, בסוף זה ברור. אבל למה שאדם לכתחילה יעזוב את הקדוש ברוך הוא בשביל זה? הוא מרגיש שזה נותן לו ביטחון. זה ביטחון מזויף, זה ביטחון לא אמיתי, זה חוסר ביטחון, זה בדיוק הפוך, הכל נכון. אבל אנחנו סומכים ושמחים באדונים האלה שאנחנו יוצרים לעצמנו ושאנחנו נהנים לעבוד אותם. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? צא! צא! צא מהצטגננות שלך, צא מדירת קבע. מה זה דירת קבע? זה כל אותם דיורים קבועים אצלנו בראש. דירת קבע זה כל מה שנקבע אצלי. כמו שיעקב אמר, הרגל. מה שהתרגלתי אליו, מה שאני מקובע אליו, מה שאני נעול עליו. תפתח את המנעולים, תסגור את המנעול, תסגור את המנעולים של הבית, של הדירת קבע, תעבור לדירת הרי, שם אין מנעולים ואין דלתות ואין נעילות. לנעילה אנחנו נעשה פעמיים, עשינו בכיפור, נעשה עוד אחת בשנה רבה, שם אנחנו נועלים נעילות. אבל כל ימי הסוכות אנחנו במקום שאין לו נעילה, מקום פתוח לכאורה. אין דלתות ואין קיבעונות. שם אנחנו נדרשים לצאת מבניין האבן, מהדברים הקבועים, המקובעים, הנוחים, אלה שהתרגלנו אליהם, אלה שנותנים לנו את הביטחון המזויף, זאת החוסר, אלה שמסתירים את החוסר הביטחון שלנו. לצאת משם, אתה צריך לצאת. אז קודם כל לצאת. זה המהות של סוכה, המהות היא, אנחנו יוצאים. ריבונו של עולם, אנחנו מוכנים לצאת. זה דורש מידה רבה מאוד של ביטחון, כי גם בעולם ההוא שלפני אלפי שנים, שהחקלאי היה ממלא את הבתי אבן בסוף תקופת האסיף עכשיו, חג הסוכות זה חג האסיף, אסף את כל התבואה, האסמים מלאים, הגרנות מלאות, היקבים מלאים, הכל מלא, בן אדם מקבל ביטחון בכוחו ועוצם ידו, עכשיו אומרים לו, תעזוב את הכל, תסגור, צא ערוץ על איזה מין סוכה שוקו מוקו, וכמה שאתה חושב שאתה עשיר, אתה ויאנקל שאין לו כלום, באותה סוכה. אותה סוכה. מה יפרש בסוכה ורבות בסוכה? מה יכול להיות? זה לא בית. כמה אתה יכול לעשות סוכה גדולה? עוד 5 מטר, עוד 10 מטר ממישהו אחר, זה לא משנה מהותי, זה לא כמו בתים. דורש מידה רבה של ביטחון בהשם, לזנוח ולצאת מהכוחי ועוצם ידי, לצאת מהתפיסה שאני גרמתי לעצמי איזה השירות, אני חשוב, אני. צא מעצמך קודם כל, צא אל הערי. ואז אתה תגלה שאת האור הפנימי אפשר לאחד עם הכלי דווקא כשהכלי לא מהווה את העיקר. הכלי הוא הרי בסוכה. כלי זה לא בית אבן. בית אבן יכול להיות, אדם יכול להרגיש ביחס לך שהוא משהו משמעותי. הוא עיקר אצלי בחיים. כן? כמה אנשים היו מתאבים שיהיה להם בית. קודם כל בית, שיהיה להם בית. לא בית במובן הרוחני, אלא בית במובן דירה. שיהיה להם איפה לגור, שזה יהיה שלהם. זה ממש צורך נפשי. ממש צורך נפשי. אבל כשאתה מבין שזה לאו דווקא הכלי לגילוי האור, להמשכת האור בחיים שלך, ושלא הוא מספק לך את הביטחון העיקרי, אלא יכול להיות שהוא דווקא מספק לך את הדאגה העיקרית, את האחיזה, זה האחיזה היום, לדעתי זה, בחיים המודרניים זה היום האחיזה הכי משמעותית שיש, הכי משמעותית. אין דבר יותר מפחיד, ואין דבר שאדם מתאבה אליו, שישאר בלי קורת גג. זה לא היה ככה, שלא תטעו. זה לא היה ככה. זה משך תקופה ממושכת מאוד בחיים האנושיים, בחיי האנושות, קורת הגג לא הייתה כל כך משמעותית. באוהלים שנדדו איתם. במערה שעברו ממערה למערה. בטח לגיטימי. לגיטימי רצון של הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו יישוב טוב בארץ ישראל, בבתים משלנו, רחבי ידיים, עם קרקע, ושיהיה מקום לסוכה גדולה, והכל בסדר. בעזרת השם, ברור. זה הבית. תכף תראו תמונות מהבית, מהר הבית. והיינו גם היום. כן. היינו גם היום. כן. anyway, בואו נמשיך. אז אם ככה אנחנו רוצים להגיע למציאות שבה אנחנו יוצאים מעצמנו, יוצאים מהתפיסות השגויות, יוצאים מבתי האבן שבנינו לעצמנו, מהדברים הקבועים והמקובעים, ומגיעים אל תפיסות חדשות ומחודשות שהם מסומלים באותה סוכה שהיא לכאורה דירת הרי, אבל היא מלמדת אותנו שההערה נמשכת דווקא כשאדם יוצא, דווקא כשאדם לא נמצא בקיבעון. זאת אומרת, בבית אבן אדם לא יכול להגיע להשגות ולקבל את מנת החיים שהקדוש ברוך הוא מזרים. בבית אבן, במטאפורה שנקראת בית אבן, לא יכול אדם לקבל את ההערות האלה. כדי לקבל את ההערה ולקבל אורות מקיפים וגם אורות פנימיים, אדם צריך לצאת לדירת הרי, להתחיל לחשוב שונה, לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב באופן אחר. מה שהיה לי עד עכשיו בקיבעונות שלי, מה שקיבלתי זה מה שיש לי. אני רוצה אחרת, אני רוצה יותר טוב, אני רוצה שונה, אני צריך לשנות, אני צריך לצאת מהתפיסות המקובעות, לצאת מבתי אבן. אנחנו בסוכות הזה לא נשארים בבית האבן שלנו. עכשיו, אם בן אדם יצא לסוכה, אבל הוא בראש עדיין בבית אבן, הוא לא עשה הרבה. כשאנחנו מדברים על כוונות, אז הכוונה הראשונה שאנחנו מדברים עליה בסוכה, זה בראש לצאת מבית האבן. לא צריך ראש אבן. הראש צריך להיות במודעות של אני יוצא. אני בצא עכשיו, בפקודה, יש לי פקודה צא. הפקודה שלי היא צא, קיבלתי מהוראה מהקדוש ברוך הוא צא. אני בוחן את עצמי עכשיו ביחס לא לדירת אבן, למה שהייתי ומה שאני ועל איזה ספינקס אבן כזה שאני, אלא אני עכשיו בוחן את עצמי פרש, חדש, הכל ניתן לשינוי אצלי עכשיו. זה היציאה. אז הסוכה מספקת לי מבחינה פיזית את האפשרות הרוחנית לעשות את השינוי הרוחני הזה. חז"ל מלמדים אותנו שכשאדם יוצא מבית האבן פיזית ועובר לסוכה פיזית, מתרחש אצלו, יותר קל אצלו, או יש יותר אפשרות, השם נותן לו יותר אפשרות לעשות גם את השינוי הרוחני של יציאה מתפיסות של עולם האבן שלו אל תפיסות רוחניות חדשות. צריך לצאת. אבל זה לא לצאת לרגע, זה לפי ההלכה. אדם צריך לגור בסוכה. חב"ד אומרים ככה, כיוון שמאיר, אני אומר את זה ממש בקצרה, כיוון שמאיר בסוכה, אור מקיף, או הם אפילו מדברים על אורות, נגיד אורות מעולם הבינה, מאמא הילאה קדישה, שזה העניין של הסוכה, בסוף מקבלים מנת חיים מאמא, אז זה אורות של אמא הילאה קדישה, אז זה ביזיון, בזמן שיש הערה כזו גבוהה וקדושה, ביזיון לישון בסוכה. ביזיון לישון בסוכה, זה לדעת חב"ד. כל יתר, חוץ מחב"ד, כל היתר ישנים בסוכה. כי זה לשון ההלכה. מרן בשולחן ערוך אומר שאדם בימים האלה גר בסוכה, הוא מטייל בסוכה, וישן בסוכה, ואוכל בסוכה, ושותה בסוכה, ומוציא את הכלים הנעים שלו מהבית אל הסוכה. הבית, ולא עושה תשמישים בזויים בסוכה. זאת אומרת, זה פועל גם על, אתה מעביר את הדברים החשובים לסוכה, וגם לא עושה בסוכה דברים בזויים. זאת אומרת, הסוכה הופכת להיות המקום העיקרי שלך. להדיח כלים, אתה צריך להוציא את הכלים, תדיח בבית. הבית הפך להיות המטבח של הסלון שנקראת הסוכה. כן, הסוכה. אז ברור שכשאדם יוצא אל הסוכה, באופן הזה... מי משנה? לא, יש להם על מה שיסמורו, אדמור הזקן, חידש להם בשולחן ערוך שלו. חידש את הדבר הזה, ויש לו סמכים, יש לו סמכים מגמרות, מכל מיני מקומות אחרים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלו ואלו. אדמור הזקן. בטח.
שני אולזלמן מיליאר.
בטח.
בעל התניא.
ברור.
לפני רבי מלובביץ'.
כן, זה בעל התניא הוא רב שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר הראשון של חב"ד. אז אנחנו לא מסתפקים, זה זמן שמחתנו סוכות. והיית אח שמח, יש מצווה להיות שמח בחג. היית אח שמח. אבל לא שמחות קטנות של עבד שקיבל עכשיו בונוס, שהאדון שלו נתן לו, התנהג יפה, נתן לו מתנה לחג. לא שמחה של עבד, שמחות קטנות, כן? הוא הצליח לחסוך 100 שקל. השמחות האלה זה לא שמחות שהן מחזיקות סיפוק. אנחנו מחפשים שמחה של עבד שקיבל שחרור, שהוא השתחרר, השתחרר מהאדונים. הוא השתחרר, שיהיה האדונים הטוב ביותר. אני לא רוצה להיות שבוי של האדון הזה, של אדוני הכבוד, של אדוני הכסף, של אדוני הזהב, של אדוני הכעס, של אדוני הקלפים, של אדוני הסיגריות, של אדוני האלכוהול, של... לא רוצה להיות עבד שלהם. אני לא רוצה שמחות קטנות, ניצחתי במערכה קטנה. אני רוצה שמחה גדולה של שחרור. היכולת לקבל את זה בחג הסוכות היא גבוהה מאוד. לקבל החלטה ולהצליח בחג הסוכות היא גבוהה מאוד. לצאת מבית האבן, לצאת מהתפיסה, אפשר לעשות את זה. והידיעה הזו שכשם שהסוכה הראית, גם כל החיים שלנו הם הראיים, הראיים מבחינת זמניים ולא יציבים. זאת אומרת, הם לא קבועים, הם לא כמו בית אבן שתקוע, יכול לעבוד כבר 200 שנה, אלא זה לשבעה ימים. פרק זמן קצר מאוד, בדרך כלל הסוכה היא לא מבנה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד חזק, אף אחד לא ינסה ללכת על גג הסוכה, אני מתאר לעצמי, כן? זה לא משהו מאוד חזק, זה שונה לגמרי מבית אבן, הראי בכל המובנים. גם העולם הזה הוא לא קבור, גם העולם הזה הוא הראי, בגבורות 80 שנה. הוא הראי, צריך להתייחס אליו כמו אל הראי. אם אתה מתייחס אל העולם הזה כמו אל הראי, הוא לא שם את הדגש על דברים שנשארים מאות שנים אחרי שהוא כבר ילך מן העולם הזה. זה טיפשי. פשוט טיפשי. הוא ישים את הדגש על דברים שהולכים איתו לאן שהוא לא ילך, באיזה עולם שהוא לא יהיה. קרי תורה, קרי מעשים טובים, קרי חינוך הילדים. זה המלך מן העולם, משאיר אחריו ילדים, שהם הולכים בדרך התורה והמצוות. הם כל הזמן מוסיפים לו לחשבונות. כל הזמן מעלים אותו. ברק רד אבוי. הם מעלים אותו כל הזמן מעולם לעולם מעולם מעולם. הלכו הילדים שלו אחרי 120 לעולמם, הילדים שלו, של הילדים שלו, הם מעלים את הילדים שלו, ומעלים גם אותו. זה הכל בחשבון שלו. הרוויח. כל הזמן בונה לעצמו, בונה לעצמו את העולמות, בונה לעצמו את העולמות. נתן צדקה. נתן, החייה משפחה, החייה אברך, החייה לא יודע. החייה מישהו בצדקה שלו. הברכות האלה, לימוד התורה של האברך, הכל נזקף לזכותו של אותו אדם. כאילו הוא למד. הוא לא למד בחיים שלו, לא פתח גמרא, אבל שילם לאיזה כולל, איזה הוראת קבע. 36 שקל בחודש. שילם, עולה למעלה לשמיים, אלפים של דפי גמרא מקדמים את פניו, אלפים. אלפים גמרות באים, אלפים. תסתכל אחורה, אולי זה לא הוא. הוא לא מזהה, על מי, למי הם באים המלאכים של הגמרות האלה? אמרו, לא, זה שלך. אתה זוכר 36 שקל בחודש? למדו מזה, אברכים למדו מזה, יש לך חלק בתורה של כל אחד מהם. כל אחד מהם, חלק בתורה. לא פותר את האדם מללמוד, אבל לפעמים אדם לא יכול. אישה לא לומדת, אין לה את הזמן. אדם, תרוד, לא כולם בעלי כושר לימוד, לא כולם מזדמן להם, לא כולם היו במציאות כזו שהלימוד היה חלק מהחיים שלהם, אבל פה נתן איזה משהו קטן, שם איזה הוראה, שם איזה מתן בסתר, למעלה זה עומד. זה קניינים פבועים. והקניינים ההיראיים זה קנייני העולם הזה. כשאתה יוצא מבית האבן, אתה יוצא לדירת הרי, אז אתה לומד שהרי הזה, הרי הוא הקבוע, ומה שקבוע הוא באמת הרי. אין לו שום משמעות. אמיתית, למול הנצח הוא כלום, ודווקא מה שיצאת אליו הוא הנצח, הוא הנצח. עכשיו זה כבר יצאנו, כבר יצאנו יציאה אחת, עשינו כבר, נכון? בהבנה הזו כבר יצאנו יציאה אחת מבית אבן לדירת הרי. עכשיו ככה אתה ממשיך, אתה ממשיך בהתבוננות, אתה מתבונן, אתה ישן בסוכה. מה צריך בשביל להיות מאושר? אין? אדם ישן בסוכה לילה אחד, תאמינו לי, תאמינו לי, אני אומר לכם את זה מניסיון של שנים, ברוך השם בלי עין רע, של שינה בסוכה, זה שנה שלמה אתה מתאבל ללילות האלה של השינה בסוכה. לא יודע איך להסביר את זה, לא יודע, אתה ישן שעה, שעה וחצי, לא צריך יותר. ערני חזק, הכל, והכל נעים, והכל באווירה, מה זה? ריח טוב באוויר, הכל, זה לא ניתן לתיאור. תנסו, תראו. אני לא צוחק, אני מדבר סרטינות עכשיו, לא ניתן לתיאור.
גם אם הסוכה היא נמצאת מחוץ,
במקרה של הרבה אנשים, הסוכה היא בתוך הבית ובגינה ובהקצר.
יש
אנשים
שלא
יש בבניין, והסוכה
היא ממש
פחות. השאלה אם זה בטיחותי, כן, יש משהו. איזה בבעיה, לא הבנתי את הבטיחותי. אם אישה לבדה, שלא תישן.
בכלל אישה.
אישה לא, אישה לא צריכה לישון. לבדה ודאי לא. אבל אם יש בני משפחה, אז עושים כל מיני פטנטים וישנים. למה לא? לא משם מותר לישון. מותר לה, ודאי מותר לה לישון. אם היא צריכה שהיא לבדה, וזו בעיה בטיחותית, כמו שאת אומרת, ודאי, ודאי צריך לחשוש. ודאי צריך להיזהר. זה יכול להיות אפילו בעיה של צניעות, שהיא אישה לבדה. בעיה של צניעות, צריך לחשוב על זה. אבל אם מותר לה, ואם נניר זה במרפסת או ב... לא צריך הרבה גם, אתם יודעים, סוכה מינימלית זה כלום. זה 10 טפחים על 7. זה כלום. עכשיו, כשלומדים את זה בגמרא, אז אתה אומר, ריבונו של עולם, מי עושה עכשיו סוכה 10 טפחים 7 על 7, והולך לאכול ולישון וזה? אז את ראית, אני לא ראיתי... אז הנה ברוך השם, זה סיבה טובה, זה נכון, הרבה רואים את זה. אתה רואה שתי מכוניות פותחים דלתות אחד מול השני, על הדלתות שמים סכך לסוכה. בוודאי, אנחנו עושים את זה הרבה פעמים בטיולים. אנחנו מעמידים שתי מכוניות במקביל, פותחים את הדלתות, זה קיבלנו דופן שלישית, יש את המכוניות והדלתות, דופן שלישית למעלה שמים סכך. זה לוקח בדיוק 5 דקות להקים את הסוכה הזו, ואנחנו יושבים לאכול מתחת. אבל בזמן השואה, יהודים בגטאות לא היו יכולים להקים סוכות, לא נתנו להם. זה היה המרפסות. המרפסת היה לה מעקה בנוי ב-10 תפרים, בערך מטר, קצת פחות. מה היו עושים? מקימים בגובה המעקה, עושים דפנות שם, ככה, המעקה עצמו דופן, ועוד שתי דפנות מאיזה רעית או משהו, ומסככים בגובה 10 תפרים שמבחוץ לא רואים. והיו נכנסים כל פעם בתורו, כל פעם נכנס מישהו בתורו, מכניס ראשו ורובו, צריך להיות, ראשו ורובו, מכניס נעימה, מברך, מקדש, אוכל, יוצא החוצה ונותן למישהו אחר. זה כל מיני דינים שאתם לא מאמינים, שאתם קוראים, רואים בלימוד, או בלימוד ההלכה, או בלימוד בגמרא, אתה רואה דינים, אתה אומר, מה, דופן עקומה, למה אני צריך עכשיו, יש דין שנקרא דופן עקומה, למה אני צריך עכשיו לחשב שתי עמות מכל צד? מי עושה היום סוכות כאלה? בזמן השואה, דופן עקומה, זה יכול להיות שהדופן היא פה, והסכך מתחיל מפה, ככה. פה יש רווח. אז הגמרא אומרת שרואים את הדופן כאילו היא עולה וסוגרת על הסכך. אבל זה בתנאי שיש פחות משתי עמה. משני עמה בין הסכך לבין הדופן. פחות. אם יש שני עמה או יותר, לא עובד. פחות משני עמה, עובד. שאלו, מי עושה כאן הסוכה? למה לכתחילה שיבנה כאן את הסוכה? בשואה היה, ראיתי סיפור אמיתי, 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 לגמרי, שניצול שמספר איך הם חגגו את חג הסוכות. היה להם ברקס, בצריף, הצריף היה לו רעפים. עכשיו הגיע חג סוכות, אסור להם לחגוג את החג, ואם תופסים מישהו חוגג, אחת דתו להמית. לא שואלים פעמיים, הורגים וזהו. אז אחד מהם, הגיע חג סוכות, הם רצו לאכול בסוכה, רצו לישון בסוכה. מה עשה אחד מהם? חרף נפשו למות. עלה על גג הברקס הזה, על גג הצריף, פרק את הרעפים באמצע הצריף, ככה פרק איזה 2 מטר רעפים, 3 מטר רעפים, רק הקפיד שהפירוק של הרעפים יהיה בתוך שתי עמות מהדופן. מה נהיה הדופן עקומה? סוכה כשרה, סיכך למעלה, והיו כל 7 ימים האלה, בקור של פולין, היו יושבים מתחת לסכך הזה, ואוכלים שותים, הגרמנים לא ידעו בכלל. נגמר החג, החזירו את הרעפים שלו. יש, הדברים, לפעמים אנחנו לומדים פרטי דינים, שאתה אומר, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות דבר כזה, חצי עבד. יש כל מיני דינים מוזרים. לכאורה. אבל זה יש עם ההשתנות של הזמנים ועם הזה, אז פתאום רואים שהגמרה ידעה לכוון למקומות שאנחנו עוד לא הגענו אליהם. עוד לא הגענו אליהם. צריך להגיע לשחרור ההכרה. לשים את הדגש על העיקר, על האור הפנימי שאנחנו מצווים להמשיך לתוך החיים שלנו. לגלות אותו. הסוכה זה האופן שבו הכלי שמאפשר לנו את הגילוי הזה באופן הטוב ביותר, האופטימלי, המוצלח ביותר. אגב, סוכה זה שם נרדף לעולם הבא. זה לא נכנס, סוכה זה כאילו בעולם הבא. עולם הבא זה לא העולם של המתים. זה אתם יודעים כבר, זה לא הכוונה לעולם הבא. אלא כתוב, יש פסוק אומר, וסוכה תהיה לצל יומם. וסוכה תהיה לצל יומם. זה ביטוי שמתייחס ממש לעולם הבא. יומם, לעולם הבא. העולם הבא זה עולם שאדם יכול להשיג בחייו. בחייו. זה כוונה לעולם שהוא לא העולם הגשמי הרגיל שאנחנו חיים בו, אלא זה עולם נשגב יותר. נשגב שעולם שבו יש מיצוי של ערכים. סיפוק שנובע מהתנהגות ערכית, אמיתית, עקבית, לא משתנה, שהולכת עם הקדוש ברוך הוא ועם האור ועם האופן שבו הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו פועלים בעולם. אז אדם יכול להשיג את המקום הזה שנקרא העולם הבא. אז התנאי הראשון לזה, להגיע לזה, זה שחרור ההכרה. אנחנו משחררים את ההכרה שלנו מכל תפיסה, מכל אדון. אין לה אדון, יש לה רק הקדוש ברוך הוא אחד. הוא מלך מלכי המלכים, אין עוד מלך, אין עוד אדון לאדם, לכל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו משוחררים מזה לחלוטין. הכלים שאנחנו עושים בהם שימוש, זה קודם כל סוכה. בסוכה אמרנו, יש כמה תנאים שהם בסיסיים, לפני הידורים. קודם כל, המחיצות, אמרנו, הדפנות, צריכות להיות שהן לא נעות ברוח מצויה. מה זה רוח מצויה? רוח קלה. זה רוח שנמצאת, היא שכיחה. לא ברוח שערה, יכול להיות ששום דופן לא עומדת. בא איזה טורנדו, שום דופן לא עומדת. אבל ברוח מצויה, זה דופן שהיא קלה, לא עומדת. דופן שהיא חזקה ויציבה, עומדת. מה זה המצווה הזו שהדופן תהיה? למה אני צריך את זה? אם אני רוצה חציצה מהעולם, שהיא חציצה עיראית, זמנית, אז למה אני לא יכול להסתפק באיזה סדין? אז זה קצת, אז מה? מה העניין הזה של נעה ברוח מצויה? שהמחיצה נעה ברוח מצויה, או שיותר נכון לומר שהיא צריכה להיות כזו שהיא איננה נעה ברוח מצויה, שהיא לא נעה ברוח מצויה. מה זה המציאות הזו של נעה ברוח מצויה? זה, אתם יודעים שהעניין הגשמי הוא לא העיקר בסיפור. כשאני מדבר על מחיצות, אני לא מדבר על מחיצות גשמיות.
אתם מסבירים למה חלדים שמים את
העץ? יפה. אלא, אני מדבר על מחיצות בחיים שלנו, אנחנו מדברים על זה שאדם צריך שיהיה לו דפנות לחיים האלה. הדפנות צריכות להיות כאלה שהן יציבות, שלא כל טרנד, כל רוח מצויה מניע את האדם ואת הנפש שלו ממקום למקום.
רק היום רציתי,
אולי
אנחנו צריכים
את הסוכה,
זה כל כך קל לעשות את זה.
לא כל אופנה משנה לאדם את הראש, מטלטלת אותו, יש איזה רוח. עכשיו אופנה טרנד כזה, הופ, עם הטרנד הזה. בא טרנד חדש, הופ, עם הטרנד החדש. עכשיו מקובל ככה בחברה, הופ, הוא משתנה לכיוון אחר. המחיצה, התפקיד שלה זה לעשות הבדלה בין הפנים לחוץ. מה מותר שייכנס פנימה, ומה חייב להישאר בחוץ. לא להיכנס פנימה. ומה שחייב להישאר בחוץ, הוא בחוץ בכל תנאי. לא משתנים בדבר הזה. יש דברים שאנחנו לא משתנים בהם. זה דברים האסורים, דברים שהם נוגדי הלכה, דברים שהם לא לרצון השם, הם נשארים מחוץ למעגל חיינו, מחוץ לבית שלנו, בכל תנאי. גם כשאני יוצא לשינוי, כשאני יוצא לדירת הרי, אני יוצא לשינוי, אני יוצא לשינוי, אבל אני לא מאבד את ההשתונות. אני לא הופך, עושה שינוי כזה, שעכשיו הולך אחרי רוח מצויה אחרת. פתאום זה, גם בזה צריך להיזהר מרוח מצויה. אנחנו צריכים לעשות את הדברים עם שכל. מה שאסור, אסור, ומה שמותר, מותר. ואני לא עושה את מה שאסור בוודאי כי זה אסור, אבל גם במה שמותר אני עושה הבחנות. אני מעמד בדבר מצווה מותר ואני אעשה אותו, ומה שהוא מותר והוא בגדר מותרות ומיותר, ואני לא אעשה אותו, למרות שהוא מותר. אני לא אהיה נבל ברשות התורה, ואני לא אגזים לא באכילה ולא בשתייה, ולא זה מותר לאכול ולשתות, אבל אני לא אגזים. זה לא לרצון השם. כי זה לא לרצון השם, כי גם אוכל וגם שתייה זה אדונים. ואני לא רוצה להיות כפוף לשום אדון. לא רוצה אדונים. אני רוצה מלך אחד בחיים שלי. אני רוצה שלטון של מלך אחד בחיים שלי. אז אני לא אהיה שם. ואיך אני אספק את זה? אני אעשה מחיצה, ותהיה מחיצה כזו שלא נעה ברוח מצויה, ושהיא תגדיר את מסגרת החיים שלי בצורה מדויקת. אני צריך לדייק עם עצמי. זה צריך להיות מדויק. לבוד זה בדיוק שלושה דברים. קצת יותר זה לא סוכה. המחיצה צריכה להיות מדויקת. בלבוד שלושה דברים. קצת יותר, גדי עובר, שלום, אין סוכה. תמצתי, אשכח מאוד יפה, קישטתי, עשיתי. צריך להיות מדויק. הוראות הפעלה מדויקות. זה לא שונה משום דבר בחיים. מה שבחוץ, שארתי בחוץ, זה מבחינתי במסגרת העבירות, זה יכול להיות דברים שהם מותרות מיותרים בחיים שלי, זה יכול להיות דברים שהם אסורים, ככה או ככה הם מחוץ למסגרת החיים, ושם הם יישארו. ואני קובע את זה בשבעת הימים של סוכות. כי זה דופן שלא נעה ברוח מצויה. אגב, זו הסיבה, אתם יודעים שלסוכה יש מגבלה בגובה. נכון? אתם יודעים שלסוכה מגבלה בגובה. בונה סוכה עד 20 אמה, סוכה כשרה. יותר מ-20 אמה, הסוכה פסולה. אוקיי? פשט הדברים, וההסבר של הפשט, זה בניין שהוא יותר מ-20 אמה, יותר מ-10 מטר. 10 מטר זה ענק, זה 3 קומות גובה. אז בניין כזה הוא כבר לא עכשיו דירת הרי. זה כבר דבר קבוע. בשביל להעמיד קונסטרוקציה לבניין כזה גבוה, אתה בונה משהו שהוא יציב, זה כבר לא דירת הרי. זה הפשט. בעומק... אולי נגיע, אולי נספיק להגיע, לא נספיק להגיע. בעומק יש הסבר אחר. אבל לרוחב אין לסוכה גבול. זאת אומרת, סוכה יכולה להיות בהגדרה, נניח שהיא, סתם דוגמה, 10 אמות, 5 מטר, סוכה כשרה בגובה, נכון? יש לה... נמצא רעניין 3 תפנות, שנמצא מכל הספקות, 3 תפנות. עכשיו יכולה להיות 100 מטר מרובע, 500 מטר מרובע, 5,000 מטר מרובע, 50,000 מטר מרובע, כמה ש... יכולה להיות כל ארץ ישראל. כמה שאתה מצליח, ובלבד שיש לך את הדפנות והסכך. אין מגבלה לרוחב. למה? כי כשאתה נמצא בתוך המותר ובקדושה, הגבול שקבעת מחבר אותך לבלתי גבול, לאין גבול. אתה שמת גבול, בנית מחיצות מדויקות שלא נעות ברוח מצויה. הגדרת מה בפנים, מה בחוץ. באותו רגע, שיצרת את הגבולות המדויקים האלה, התחברת לאין גבול, לאין סוף ברוך הוא. ולכן אתה יכול להרחיב את גבולך עד כמה שאתה רוצה. זה פלא פלאות, וכל אחד יכול להשיג את זה בחיים שלו. זה הסוכה. ולכן בסוכה, עוד לא דיברנו על הסכך, על הגג, על העניין הזה, שדווקא אתה תראה כוכבים, אתה תחבר את הלמעלה ולמטה. אבל אתה תעשה את זה באופן שהצל, שהוא בגדר של יש ביחס לאור, כי מה זה הצל? הצל, איך הוא נוצר? כשהאור פוגע במשהו ולא עובר אותו. אז אותו גוף מטיל צל. הצל הזה הוא דמיון. הוא לא באמת משהו קיים. ככה כל העולם הזה. כל העולם הזה זה דמיון. רק האור אינסוף ברוך הוא פוגע ב... כלים שהם לא מעבירי אור, שהם לא מקבלים על מנת לתת, הם לא מעבירי אור, והוא יוצר להם צל. עכשיו נדמה להם שיש להם מציאות, שחקים בצללים. שחקים בצללים, בדברים לא קיימים. מה תעשה? תבנה סוכה שצילתה מרובה מחמתה, אבל אתה תדע שהצל הוא אין בו ממש. מה החיבור הנכון? החיבור הנכון זה שאני אדע שיש אור, ושאני צריך להתחבר לכוכבים שמחזירים את האור של השמש. הם מקבלים על מנת לתת את האור של הלבנה, אני רוצה עוד דרך הסכך. אני מחבר את העולם הזה ואת העולם הבא. אני מחבר את ההשפעה עם הקבלה, את הכלי עם האור. זה הגדר של סוכה. ולכן, כשאני נמצא במין חג שכזה, שהוא מאפשר לי להמשיך את האור אינסוף בלי גבול, בתוך החיים שלי. איזה סיבה בעולם יש שאדם הגיוני ייצא מהסוכה אפילו לדקה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אדוני היקר, גברתי היקרה, אתם מוזמנים לחדר האוצרות שלי לשבעה ימים ושבעה לילות. מה שתאספו בחדר האוצרות שלכם, אבל זה שבעה ימים, שבעה לילות.
מה, לא תטיילו?
תטיילו ותצאו בתוך הסוכה. תעשי בדרך סוכה.
אבל הכי טוב יישאר בסוכה.
זה אם אדם יוצר לעצמו סוכה כזו, שהוא ככה נשען בקורסה אחורה בסוכה, ככה מעברר, עושה לו איזה אוויר הנעימה, ויש לו איזה ספר, והוא באותו רגע מרגיש גן עדן? מה צריך יותר? הלו, את כל הטיולים אנחנו עושים בראש, קולט איזה קשקוש.
בסוף
חיים
הכי נורמלי. אבל אני יכולה להגיע, אתה להבין את זה.
בקיצור, שנזכה לקיים, שנזכה לשב בסוכת תורה של ידעתם. בסוף, בסוף בניין הסוכה שלנו הוא מצווה, ומצווה חשובה, שהשם ברחמיו נתן לנו כדי להשפיע עלינו טוב. ואנחנו לא, אף אחד מאיתנו לא יישב בחיבוק ידיים ויחכה שהקדוש ברוך הוא יבנה לו את הסוכה. ישנה מצווה נוספת שהיא מצווה לבנות. הלכות בית הבחירה לרמב״ם, הרמב״ם כותב מצוות עשה, לבנות בית הבחירה, לבנות את בית המקדש. והנה אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים בחיבוק ידיים ומחכים שהשם יבנה את בית המקדש. השם לא יבנה את בית המקדש. מי שחי בהרגשה הזו, הוא חי בטעות.
אבל אומרים שהוא יוריד אותו.
מי שאומר את זה, שיראה לי למה הוא מניח תפילין. שיחכה שהקדוש ברוך הוא יניח לו. למה הוא בונה סוכה? שיחכה שהשם יבנה לו. המצוות לא ניתנו להשם. אם יש מצווה ברמב״ם לבנות את בית הבחירה, אז הרמב״ם לא נתן את המצווה הזו להשם. הוא לא כתב אותה להשם. כתב אותה לנו. חלק עיקרי, חשוב, משמעותי בבניין, בכל בניין, כל מי שבנה בחיים שלו יודע, זה עוד לפני שלב התכנון, זה רצון לבנות. צריך קודם לרצות, לרצות שיהיה בית. יש לנו מלך מלכי המלכים, המלך היחיד שלנו. עכשיו הסרנו מעלינו את כל האדונים, אדוני השב ומקסמי השב, והשארנו לנו מלך אחד. המלך הזה הוא המלך היחיד בעולם שאין לו בית. למה זה צריך להיות? למה אנחנו לא מבינים פעם אחת בזמן, ריבונו של עולם, בזמן, את התפקיד ההיסטורי הנדיר שסופק לנו על ידי בורא עולם, שאנחנו חיים בתקופה שעוד לא הרבה, 50 שנה, יסתכלו על הדור שאנחנו חיינו בו ויגידו, הם היו הדור הכי משמעותי שהיה אי פעם בעולם, כולל דורו של אברהם אבינו. אנחנו לא, אין דור שעבר ב-50-60 שנה כל כך הרבה ניסים, גלויים, כל כך הרבה תהפוכות, מטורפות, עזויות, עלילות של אל נור העלילה. אל נור העלילה. שאי אפשר לדמיין ולתאר אותם. שחווינו גולה איומה ונוראה, וחווינו תקומה מופלאה ונפלאה, שחווינו הקמה ויצירה של מסגרת ריבונית, וחווינו יציקת תוכן יהודי אמיתי, תורני אמיתי, אל תוך המסגרת הזו, לא מספיק עדיין, ויש המון מה לתקן, והכל בסדר. אבל אנחנו בתוך התקופה, אין דברים כאלה. חס ושלום שלא יגידו, איך הם תפסו את בניין בית המקדש. חס ושלום. חס ושלום.
נשמע גדול. איך נעשה את זה? מה?
קודם כל נתחיל מלעלות. עולים להר, קודם צריך רצון. צריך רצון לבנות. אחרי זה יבוא התכנון. אחרי שכך, כמו שבונים בניין. קודם צריך לרצות לבנות. זה צריך להרגיש את החוסר שאין את הבניין. ולרצות, ואז נבוא, יבוא תכנון, יש ברוך השם אנשים שיושבים, מכירים את כל המידות, מכירים את כל התוכניות, מכירים את כל האר לפני ולפנים. המבנה הזמני הזה שם, הצעצוע הזה, המצועצע הזה עם הצבעים המוזבים, הוא מבנה נחמד, הוא טוב, הוא היה טוב לזמן הגלות, הוא לא טוב לזמן שהאדונים האמיתיים, הבעלים האמיתיים של הארץ, בעל מלשום כמו איש ואישה, בעלים. האמיתיים של הארץ הגיעו וחזרו מהגולה, והארץ הזו מתגעגעת אליהם, ואבן השתייה והאר משתוקקים אליהם, ונכבשים תחת רגליים, נרמסים תחת רגליים תמאות וערלות, ולא יכולים להביא לידי ביטוי בכאו זה. זה הכל אנחנו מדברים על, זה לא על חומר דומם, אנחנו מדברים על הוויה חיה ונושמת עם מודעות. הארץ הזו, במיוחד בהר הבית, זה שם אבן השתייה משקפת את המקום עם רצון לקבל לעצמו הכי גדול בטבל, ביקום, בכל היקומים, חוץ מהרצון לקבל של יהודי. היא משקפת רצון לקבל אדיר, ולכן היא מושכת את כל הדתות אליה. באופן מוזר, כי לאף אחד אין שם שום דבר קדוש חוץ מליהודים. אבל כולם נמשכים לשם כמו מגנט, מטורף כזה. כי שם זה הלב, הלב של הכל. שם זה הלב. זה יהיה לנו רצון, נרגיש את החוסר, נעשה את התכנון, ואז גם נבנה. באמת לבנות את זה? באמצעים של היום, 5 שנים. חמש שנים ייבנה שם...
3 חודשים,
אני אומר, 5 שנים ייבנה שם המבנה הכי מפואר שהיה, שהבניין של אורדוס לידו יחביר. יש לנו היום את האומנים, את הצורפים. יש יהודים, ברוך השם, עם מספיק כסף בשביל לייצר את העניין הזה. ברוך השם, השם משפיע על היהודים. שפע טוב, יש כסף ליהודים בעולם שיכול להפיל ממשלות פה. יכולים להביא את הכסף הזה, את הזהב הזה. יש היום כבר, ייצרו כבר חלק גדול וחשוב מהכלים לעבודת הכהנים. בגדי הכהנים כבר יוצרו, כבר יש. יש. שום מלחמת ושום עולם. בינתיים הקדוש ברוך הוא מחריב מסביבנו באיזה מין אביב משונה שכזה, מחריב להם את החיים, כדי שהם יהיו עסוקים בשלהם, ויפנו לנו את המקום ואת הזמן לפעול. אז קודם כל, לעלות להר, הנה עולים, לא קורה כלום, הכל נעים, הכל טוב, אנחנו עולים לשלנו, לאט לאט זה הופך להיות יותר ברור, הנה, אנחנו שומעים על יותר אנשים שעולים ועוד קבוצות, והמדריכים בעצמם, הוא כבר מדריך 3 קבוצות ביום ברוך השם כשעולים. כן, הודו לשם כי טוב, הוא מספר, לפני 20 שנה הם היו עולים בלי עין הרע. מחר עולים מאות ילדים, מאות, מאות.
זה מעניין מה שהוא אמר, הוא אמר שבזמנו הם היו עולים אחד כל פעם בצורה בודדת, ושהם היו מגיעים 2, היו אומרים להם רצה תמתין, הוא ייכנס, הוא יצא, בעל כנסתה. מטורף.
כן.